השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
שוב ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת נחמיה בן שמחה, שמחה בת רבקה, זכרונם לברכה, ולעילוי נשמת ששון חיים בן מרים, זכרונו לברכה. אוקיי? בכל יום שישי הייתה פגישה בעיר של ראשי הדתות. הרב, ולהבדיל הכומר והקדי, היו נפגשים כל יום שישי לשיחת רעים, לתאם עמדות, כל מיני פרויקטים, כל מיני רעיונות שעלו, לתאם שיהיו מתואמים ביניהם. פעם שהם ככה יושבים יחד, יום שישי ארוך כזה כמו עכשיו. הכומר אומר, חברים, אתם יודעים, יש לי איזה סוד שרובץ לי על הלב. יש לי חולשה אנושית שאני סובל ממנה, והיא מאוד מעיקה לי. ואולי אנחנו יושבים יחד, אנשי דעת, אולי אני אספר אותה ואפרוק אותה, אולי יקל לי. בסדר, בשמחה. מי לא אוהב לשמוע חולשות של השני? אבל הוא אומר, חבר'ה, אני לא רוצה לצאת פרייר, אני אספר לכם על החולשה שלי, מחר אני אקרא את זה בעיתון. אז בואו נעשה, אני אספר משהו שאני נופל בו, גם אתם תספרו משהו שאתם נופלים בו, כל אחד יספר על איזה כישלון שלו, וככה נהיה יותר בטוחים. בסדר. הכומר מתחיל, הוא אומר, יש לי חולשה לכסף. אנשים תורמים לי כסף לכנסייה, אני לא מצליח לשלוט בעצמי, אני קצת גונב, קצת למשפחה, קצת לילדים, קצת לבית. נורא והיום. הקדי אומר, לי יש חולשה לאוכל. אני מאוד אוהב לאכול. ומה אני אגיד לכם, חברים, יש לי משהו שכואב לי כל שנה ברמדאן, אני לא מצליח, יום שלם לצום, כל כך הרבה ימים. בצהריים אני כבר חוטף משהו, בלי שאף אחד רואה, פה איזה נקניק, פה איזה כבש, אני לא מצליח. נורא והיום. מגיע התור של הרב, הרב אומר, חברים, גם לי יש חולשה. אני לא יודע לשמור סוד. כשמספרים לי משהו עסיסי, אני רץ מספר לחבר'ה. אנחנו כל שנה בפרשת תזריע מצורע, מהפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, תמיד אנחנו מדברים על אותו נושא, על החומרה של דיבור לשון הרע, וכמה זה אסור, וכמה זה מסוכן וכל זה. אבל הפעם אנחנו רוצים להיות עסיסיים, ולדבר על ההפך, על השאלה ההפוכה. מתי מותר, או אפילו מצווה, או אפילו חובה, לדבר לשון הרע? יש מקרים שאדם מחזיק ביד איזה סוד. סוד שנוגע לאנשים נוספים. ואנשים באים ורוצים לדעת את הסוד הזה. והשאלה היא הלכתית ומאוד מעניינת, האם יש מקרים שבהם מותר, או אולי אפילו מצווה, לדבר לשון הרע? אני רוצה להציג כמה מקרים מאוד מאוד מצויים, לא מספרי ההלכה העתיקים, מהבוידם. מקרים שכל אחד יכול להתלבט בהם כל יום, לשמוע את הדעות של כולם. ואחרי זה נחשוב ביחד מה העמדה של ההלכה בנושא הזה. א', שאלה מאוד פשוטה. ראית ילדים מזיקים לאוטו של השכן. הגעת בערב, חזרת מהעבודה, ילדים זורקים אבנים. אחד פגע באוטו של השכן, שבר לו את החלון. ראית בעיניים, אתה יודע מהילד, אתה מכיר אותו, אין פה ספקות. אחר כך השכן יורד בלילה, העצבני, שברו לו את החלון, הוא לא יודע מי זה. מה אתה צריך לעשות? או קודם כל, מה היינו עושים? לפני הצריך, לפני מה ההלכה אומרת. האם אתה יכול להגיד מה אכפת לי? עניין שלי, מישהו שאל אותי, אני לא רוצה לדבר לשון הרע. למה אני צריך ללכלך על הילד של השכן? ילד יהודי מתוק, למה אני צריך ללכלך עליו? אני הולך לישון, לא שאלו אותי, זה לא ילד שלי. או, אין דבר כזה. ערבות הדדית, אתה צריך ללכת וליזום ולספר לו. נו, יש לי מישהו עמדה, מה אתם הייתם עושים?
הולך לאבא של הילד של השכן.
יפה, רעיון יפה. הולך לאבא של הילד של השכן. ואם האבא לא משתף פעולה, לא מעניין אותי?
הולך לניזק עצמו.
אז הולך לניזק, מלשין, בקיצור. בוא נגיד את זה במילה הברורה.
רק לאבא.
רק לאבא. יש לנו מחלוקת.
שלא עולה לו כסף, שתף איתו.
אז אתה אומר, האיסור לדבר לשון הרע גובר על חובת הנזק, ולכן אני לא יוזם דיבור לשון הרע, לא הולך לדבר עליו. אתה
אבל... לשון הרע פה.
לשון הרע לספר על הילד שהוא עשה מעשה רע גרוע, מעשה רע.
מה הוא עשה? מעשה טוב.
אולי נשתוק. אז יפה, הצגת, אמרת צריך לטפל בו, אם אנחנו לא נעצור אותו עכשיו, עוד 20 שנה הוא יהרוג אנשים. יפה מאוד. אז יש לנו את שתי העמדות. שאלה יותר מורכבת והרבה יותר לא נעימה. יש לך חבר טוב. שאתה יודע שהוא סובל לא עלינו ולא על אף אחד ממחלה חמורה. והם מתקשרים והוא צריך להתחתן, וכולם יודעים שאתה החבר הכי טוב שלו. וסומכים עליך, מתקשרים אליך ושואלים, איך הפנחס הזה, החבר שלך שאתה איתו מהתיכון, אתה יכול להתחמק, כמו שעושים, לומר את הדברים הטובים. נכון? ככה עושים. מדגישים את הצדדים החיוביים. אבל אם שואלים אותך ברחב איתך הקטנה, שמענו שהוא טיפוס דיכוני, שלוקח תרופות פסיכיאטריות, אנטי-דיכוניות. מה אתה צריך לעשות במקרה הזה? היום אתה צריך להגיד, אוי, נגמרה לי הבטריה, ולנתק את השיחה. או שאתה צריך לומר את האמת. ומה יהיה? שאלה מאוד מאוד מצויה. בטח אצל השלוחים בעולם שצופים בנו, רבנים של רבני קהילות, שאלה שהיא בטוח מאוד מצויה. לפעמים באדם ומספר לך שהוא סובל מבעיה עסקית. יש אנשים עשירים, אוליגרכים, שהם יותר עניים מאיתנו. כולם חושבים שהם עשירים, אבל האמת היא שיש להם חובות אדירים, ואתה יודע את זה. שהבן אדם הזה נפל בימים האחרונים בעסקה בחובות אדירים. בדיוק מתקשר אליך מישהו מעבר לים, רוצה לעשות איתו עסקה. שואל אותך, מה אתה אומר על האוליגרך הזה? כדאי לעשות עסקים או לא? כולם חושבים שהוא עשיר. אתה יודע שהוא עמוק באדמה. האם אתה צריך להזהיר את אותו אדם? אל תתקרב אליו, עכשיו לא, העונה שלו תבוא עוד חצי שנה. חושב, מה זה עניין שלך? מה זה קשור? שהם יעשו עסקים, שיסתדרו ביניהם. אתה מתחמק, אתה אומר, לא יודע, לא מכיר אותו, אנחנו פה לא כל כך בקשר, אני לא יודע מה קורה איתו.
קשה.
מה? שאלה קשה. אז מה אתה צריך לעשות? האם אתה יכול להתחמק ולומר, לא ענייני, לא מעניין אותי, או שאתה צריך לגלות? מה? מה אתה אומר?
לא,
באמת. לא הבנתי, סליחה.
לא לספר.
לא לספר, להתחמק.
מה?
האמת זה, הוא לא מספר שקר, אלא ששקר בטוח שלו, השאלה אם להתחמק. להגיד, אנחנו לא מדברים בזמן האחרון.
אם הצד השני הוא חבר גם?
טוב, אז אתה כבר מדבר על דיני חברות, אני מדבר על יהודים, כל ישראל חברים.
תודה, אני חושב ש...
יפה מאוד. אתה אומר אם אתה מתחמק, אתה בעצם גורם לו לנזק, אתה יכול למנוע לו את הנזק. אז שוב יש לנו את שתי הדעות פה. שאלה עוד יותר מורכבת, כשמעורב בזה חובת סודיות. מה היה אם חולה, וזה דבר שקרה הרבה, יותר מפעם אחת, אני קראתי סיפור כזה לא מזמן, רופא פסיכיאטר מגיע לקשרים מאוד קרובים עם הלקוחות שלו, עם הפציינטים שלו. הפציינט אומר לו, אני מחר הולך להרוג את האיש הזה והזה. אני הולך להרוג מחר את השכנה שלי. והוא חתום על חובת סודיות, הרופא. מה הוא צריך לעשות? להתקשר למשטרה להזהיר אותו? מה?
פיקוח נפש.
פיקוח נפש. אז מה אתה אומר? אז מה למדנו? אתה רוצה ליצור הבחנה חדשה. במקרה של פיקוח נפש חייבים לגלות, נזק ממוני לא, כי קודם לא דיברת, אני לא יודע מה הייתה דעתך על
זה.
אתה רוצה לחלק בין נזק ממוני לפיקוח נפש?
חובת הסודיות היא כל עוד לא מזיק לסביבה.
יפה. אז לימדנו הגדרה, ואותו שאלה לקוח שמגלה לפרקליט שלו מה שמאוד קורה. הפרקליטים ופרקליטים של אנשי פשע. ומתוקף הדברים גם שומעים מאנשי פשע שהם מחר הולכים לשים איתם חבלה אצל האיש פשע השני. האם הפרקליט צריך להרים טלפון לאותו אדם ולומר לו, אל תיכנס מחר לג'יפ שלך בשבע בבוקר, כי חכה לך שם מטען? או שמה פתאום, הוא מפר חובת סודיות. אנחנו רוצים לדבר על חובת סודיות לפי ההלכה. ושאלה הכי מורכבת והכי עדינה מכולם, לא עלינו ולא על אף אחד, מקרה מצוי, קראתי אותו בספרי ההלכה. אדם מגלה בגיל 60, לא עלינו ולא על אף אחד, שהוא סובל ממחלה תורשתית. מחלה קשה תורשתית. הוא כבר גמרנו, הוא יודע שיש לו 5 שנים, 10 שנים, הוא ימות. הוא מבקש מהרופא דבר אחד, לא לגלות את זה לילדים שלי. למה שהם יחסו עליי, שאני הורשתי להם את המחלה הזאת? הוא אומר על עצמו, אני אמות, אף אחד לא יודע למה מתתי, וגמרנו. למה אני צריך שהילדים יחיו עכשיו 10 שנים, יחסו עליי, יודעים שעוד 20 שנה, הם יקבלו את המחלה? הוא מבקש מהרופא שלא יגלה את זה.
אבל אם הרופא
יגלה
את זה,
יעזור
לילדים?
יפה מאוד. תסביר.
יעזור למי שהילדים נמידה.
יפה מאוד. אני רוצה לחזור על זה, כי הצופים שלנו באוסטרליה לא ישמעו אותך, שהוא אומר שזה תלוי, זה יכול לעזור כשהילדים יחפשו שידוך. הם צריכים להזהיר את אלה שהם הולכות או הולכים להיפגש איתם. שמעו, אני נסע של גן כזה וכזה. אז יש לנו שתי הגדרות שאנחנו צריכים לבחון אותן.
מה?
אז אנחנו צריכים לבחון שני דברים. האם זה יעזור לילדים לדעת, והאם הילדים הם נשואים או לא נשואים? מה לעשות אם כל הילדים כבר נשואים? אז אם כן, יש לנו פה כמה דוגמאות, אתם יודעים מה, בואו חבל לי לדבר כל כך קשים, בואו נהיה קצת יותר פיקנטי. דוגמה שאמרתי לדוד קודם, יהודי שהוא עיתונאי לפרנסתו, והבוקר היה צריך לדבר את הלשון הרע, הכי עסיסי בעיירה, הוא צריך לנסוע לבית המשפט בתל אביב, ולדווח למאזינים שלו על האדון הנכבד, מה עשה ומה לא עשה. האם על פי הלכה מותר לו לדבר לשון הרע? זה העבודה שלו. האם מותר לו, בגלל שזה עבודה שלו או לא בגלל שזה עבודה שלו, ללכת לספר לכולם לשון הרע עסיסי? בקיצור, מה שאנחנו רוצים להבין זה את הגבולות של איסור לשון הרע, ומתי מותר או מצווה או חובה לדבר לשון הרע. אוקיי. הפרשה שלנו ממשיכה את אותו נושא של הפרשה הקודמת, ומדברת על המצורע. בפרשה הקודמת, התורה התחילה ואמרה את העונש של המצורע. עונש נורא והיום. אדם קם בבוקר ומגלה שהבית שלו לקה, שהבגדים שלו לקו, בסופו של דבר שהוא עצמו לקה. הוא מגלה שיש לו נגעים מכוערים על הגוף. הוא הולך לכהן, לא הולך לרופא, הולך לכהן, הכהן בא אליו יותר מדויק, כהן מסתכל, אומר הזאת, זה תמה. זה הצרת שעליה דיברה התורה. מאותו רגע הוא נופל בעונש מאוד מאוד בעייתי. א', הוא צריך לעזוב את המשפחה, לצאת מחוץ למחנה. מילא, יצא מחוץ למחנה, כולם יחשבו, נסע לחוץ לארץ לעסקים. לא, דבר נורא והיום שאין לו עוד תקדים בשום עונש בתורה. הוא צריך לקרוא על עצמו תמה תמה. כשהוא הולך מהבית עד השער של מחנה ישראל, הוא צריך לצעוק לכולם, תיזהרו ממני, יש פה נסע של מחלה מסוכנת. תמה תמה יקרא. הוא צריך לצעוק על עצמו כמה זה משפיל. הוא צריך לצעוק על עצמו, תיזהרו, אני תמה, תתרחקו ממני. אם זה לא מספיק, הוא יוצא מחוץ למחנה ישראל, ושם בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. אסור לו לשבת עם אף אחד. אפילו הילדים שלו. אסור להם לבוא בצהריים לקרוא לו עיתונים. הוא חייב לשבת לבד שבוע, שבועיים עד שעובר את המחלה. זה הייתה פרשה קודמת. אם חשבנו שבזה זה מסתכם, מגיעה הפרשה שלנו, ומדברת על דרכי התהורה. הפרשה הקודמת דיברה על הדיאגנוזה, איך מזהים שהוא חולה. הפרשה שלנו מדברת על דרכי התהרה, איך הוא יוצא מהמחלה. בזה מדברת הפרשה. יבוא אדם ויגיד, נו, כבר ישב שם שבועיים עסקי. כולם יודעים על מה הוא יושב, שהוא מדבר לשון הרע, כמה לא נעים, נחשוב שזהו, הוא טהור. לא. הפרשה שלנו מספרת על תהליך שלם של התהרות. הוא לוקח, תהליך שנראה מיסטי, אבל בוא נראה עוד מעט, כל כך הרבה היגיון ויופי יש בתהליך ההתהרות הזה. הוא לוקח שתי ציפורים טהורות, שוחט אחת מהן, ומטפטף את הדם שלה לתוך כוס עם מים, לתוך כלי מים. אחר כך לוקח שלושה דברים, עץ ארז, ענף מהארז, מהעץ הכי יפה והכי גבוה, עשב של אזוב, העשב הכי נמוך שזוחל על הארץ, שוב, ענף הכי גבוה, עשב של אזוב שזוחל על הארץ, וחתיכת צמר צבועה בשני תולעת, בצבע אדום, שמופק מהתולעת, מכינמת כזאת, וטובל את שלושתם בתוך המים, ומזים, בתוך הדם עם המים, האדם המעורב במים, ומזים את זה על האדם. ובזה הוא נטהר. שוב, מה תהליך הטהרה? שוחטים ציפור, ומערבים בתוך הדם הזה עם המים. שוחטים שתי ציפורים חיות טהורות, התורה מדגישה. מה? לוקחים שתי ציפורים ושוחטים אחת, זה הכהן עושה כמובן, ומזים, ומטפטפים את הדם לתוך המים, ובתוך המים מערבים את הטובלים, את הארז הזו ושנית עולת, ומזים את זה עליו. ובכך הוא נטהר. אחר כך משלחים את הציפור השנייה, והוא גם צריך להביא קורבן להתאר לבית המקדש. התגלח כמובן, תהליך סיום של... כן, בסוף, ואחר כך הוא חוזר עד שהוא נטהר לגמרי. תהליך מאוד מורכב, גם של גילוי המחלה, וגם של התארות ממנו. לפני שאנחנו מדברים על התארות, שזה נושא הפרשה, מילה על עצם המושג לשון הרע. למה התורה כל כך מחמירה עם לשון הרע? זה אין לזה תקדים. להוציא אדם החוצה, שהוא יצטרך לצעוק על עצמו תמי תמי יקרא, אפילו אדם שהולך לסקילה לא עושים לו דבר כזה. לשבת שם לבד, לא לדבר עם אף אחד, שכולם ידעו על מה הוא יושב שם. מה הוא עשה בסך הכל? הוא דיבר לשון הרע. הגמרא אומרת ששלוש עבירות אין אדם ניצול מהן. כל אחד מאיתנו, כך הגמרא אומרת, עובר כל יום שלוש עבירות. ואחד מהם, אחד מהם זה לשון הרע. כולנו חוטאים בלשון הרע. יכול להיות שאחרי שראו מה קורה לאדם אחד שזה, אז כבר נזהרו. מה? לא הבנתי. אז רגע, נדבר על הגדרים של לשון הרע, אבל קודם עצם העניין, למה התורה כל כך מחמירה בלשון הרע? אנחנו חוטאים בזה, אין חטא שאנחנו חוטאים בו כמו לשון הרע.
כל המטרה של התורה זה לקרב.
כן.
הלשון הרע הוא מרחיק. גם האדם הראשון, כל אחד שלמה עשה, אישה אשר עשתה, היא עשתה. אם היה אפילו שותק, יכול להיות שלא היינו...
לוקח אחריות. יפה מאוד, אבל התורה לא החמירה כך אפילו בבן אדם שנותן סתירה לחברו. אפילו אדם שנותן ביתה לחבר שלו באמצע בית הכנסת, גם כן לא נענש בעונש כל כך חמור. שיצא החוצה, הוא צריך לשלם לו את הנזק, את הבושה, אבל לא יוצא החוצה מחוץ למחנה וקורא לעצמו תמי תמי יקרא. למה התורה מחמירה כל כך בלשון הרע? מה? ויש אבק לשון הרע שעוד רגע נדבר עליו. יש פה רעיון עצום, שהוא כל כך נכון, אנחנו כל כך מבינים אותו. לפי התורה, וזה לפי ההיגיון, אם אתה כועס על בן אדם, תן לו סתירה, ואל תדבר עליו לשון הרע. אם אתה מדבר על אדם לשון הרע, אתה גורם לו את הנזק הכי גדול שאתה יכול לגרום לו. הרבה יותר גרוע משתיתן לו סתירה באמצע בית הכנסת. אם אתה נתת את האייפון שלך פה לתיקון, לרחוב פינסקר, ובן אדם לא עשה את העבודה כמו שצריך, ואתה כועס עליו.
איפה זה כתוב שלא?
הנה, אני עכשיו מסביר את זה. אתה כועס עליו. יש לך שתי אפשרויות, לגשת לתת לו סתירה. ויש לך אפשרות לשבת עם החבר'ה בבית כנסת, ולספר שהבן אדם הזה לא נאמן, הוא לא עושה את העבודה, הוא לא מחזיר את האייפון כמו שלם. לקח לי איזה חלק משם. כשאתה מספר עליו סיפור כזה, אתה גורם לו נזק יותר גדול מסתירה. למה? גמרא אומרת במסכת ערכין, רעיון כל כך פשוט וכל כך נכון. סתירה זה פה ועכשיו. נתת לו סתירה, גמרנו, הוא חטף אותה, לא נעים, יעבור. דיבור זה בכל העולם. חץ שחוט לשונם. הלשון היא כמו חץ. דיברת כאן, היום בעידן האינטרנט, עוד חצי דקה זה באוסטרליה. אתה יושב כאן ואומר לבן אדם, אתה יודע, ההוא השען פה בפינסקר, אי אפשר לסמוך עליו, הוא לא בן אדם. ברגע הזה כאילו פרסמת את זה עכשיו ברדיו. זה הולך מעצמו לכל העולם. דיבור הוא כמו חץ. ברגע שירית אותו, יש לו התפתחות מעצמו, הוא כבר הולך ו... יש לו סיפור המפורסם על העיירה, שפעם חיפשו רב לעיירה. לא, אמרו שבעיירה הסמוכה יש רב, אדם מבוגר, שאפשר לסמוך עליו. הלכו, שלחו מישהו שיברר עליו את הרחלן של העיירה, שיברר מה קורה שם. אמרו לו כולם שהרב הזה תלמיד חכם ואפשר לסמוך עליו, אבל יש בעיה בעבר שלו. יש איזו פרשייה אפלה בעבר שלו, שלא מדברים עליהם. הוא בירר, אמרו לו שהרב הזה פעם גנב 5 ספרי תורה. הוא נבהל, רב גנב 5 ספרי תורה, החליט שזה שווה בדיקה. צריך לברר, הלך לחפש את הזקנים של העיירה, שזוכרים מה היה. מצא איזה זקן אחד עם זיכרון טוב, אמרו לו, מה פתאום, לא 5 ספרי תורה, ספר תורה אחד הוא גנב. עדיין היה נשמע לו מוזר, רב, גונב, תלמיד חכם, כולם מצטטים מהספרים שלו. החליט לך להמשיך לחפש. מצא עוד זקן יותר מבוגר, שזוכר עוד יותר טוב את הסיפור. אומר, הוא לא גנב ספר תורה, הוא גנב ספר מבית הכנסת. וגם זה היה נראה לו מוזר, יהודי, גנוב ספר מבית כנסת, לא יחזיר, יש חותמת. אז הוא הלך לגבי בעצמו ושאל אותו. אתה זוכר סיפור שהיהודי הזה גנב ספר מבית כנסת? אומר, לא, לא זה מה שהיה. הרב הזה פעם אמר דרשה בשבת הגדול. אחר כך מצאו את הדרשה הזאת כתובה באיזה ספר קדמון לפניו. אמרו שהוא גנב את הדרשה מאיזה ספר. אז מזה זה נהיה במשך השנים שהוא גנב ספר וספר תורה וחמישה ספרי תורה ועוד היה ביטויה. הדיבור הוא חץ. הוא הולך, הוא מתפתח, הוא עובד מעצמו. לכן מבחינת הנזק, לשון הרע גורמת יותר נזק מסתירה. אז סתירה מתחילה פה ועכשיו זה לא נעים. ויש על זה אגדה ידועה, סיפרתי את השנה שעברה והיא מאוד מאוד יפה. מספרים שבערב ראש השנה היה יהודי אחד שהיה הרחלל של העיירה. ערב ראש השנה, איך הוא ייכנס לראש השנה? כל כך הרבה נזקים הוא עשה השנה. אז הוא בא לרב ומבקש תיקון על החטא שלו. הוא אומר, שנה שעברה, כל השנה דיברתי לשון הרע, אם הרב יכול לתת לי תיקון. הרב אומר לו, יש לי תיקון משפחה. לך הביתה, קח קרית עם נוצות, צא החוצה, תפרום את הקרית, ואחר כך תאסוף את הנוצות חזרה לתוך הקרית. היהודי הזה נהנה, הוא חשב שמי יודע, הרב ייתן לו עכשיו פה להביא פרה לבית המקדש. כולה, לאסוף את הנוצות לתוך הקרית. הלך, לקח מחדר שינה קרית, יוצא החוצה, בחום היום, פותח את הקרית, הנוצות מתפזרים, ואז הוא צריך לאסוף אותם. אפשר לאסוף נוצות לתוך קרית. עד שאתה עושה פורים כבר בעבר השני של העיירה, הוא חוזר לרב ואומר, רב, זה בלתי אפשרי. אמר לרב, זה מה שעשית עם הלשון הרע שלך. פיזרת נוצות. עכשיו הנוצות כבר מתעופפות מעצמן, כבר לא צריכות אותך. יש להם כבר קיום משל עצמן. אז זה מה שהתורה אומרת. הנזק של דיבור לשון הרע לא דומה לשום דבר אחר. כל נזק יש לו סוף. נתת לו ביתה, נתת לו מכה, השפלת אותו, בסדר, התחיל פה, נגמר פה, לא נעים, לא נורא. דיבור, חץ שחוט ראשונה. אתה יורה אותו פה, אין לך מושג איפה החץ ילחת. ילחת מחר על המרפסת של השכן, השכן יש לו וואטסאפ, יעלה את זה לוואטסאפ וגמרנו. בזה הרגע זה בכל העולם, עם התפתחות טבעית, וכבר הסיפור הולך ומתפתח מעצמו. לכן התורה כל כך מחמירה, כי אין דמיון לנזק שגורם לשון הרע. זה הנזק הכי גדול שיכול להיות. לכן התורה מחמירה, כמו ששי הזכיר, אפילו באבק, ישראל יזכיר, אבק לשון הרע, יש בשולחן ערוך הלכה מדהימה, שאסור לדבר. אם אתה יושב עם אנשים ששונאים מישהו, אתה יושב עם חבורה ששונאת את ראובן, אתה יודע מה? שונאת את ראש הממשלה, הנוכחי. אבל אתה דווקא רוצה לדבר עליו דברים טובים. העביר עכשיו רפורמות, דברים חשובים. אל תעשה את זה. כי מתוך שאתה מדבר בשבחו, יבואו לספר בגנותו. היות שהם שונאים אותו, מוכרח להיות שמתוך הדיבור הזה יבואו לדבר בגנותו. אז אסור לך אפילו לדבר דברים טובים, אם זה יביא בסוף לדברים רעים. שוב, כי הנזק של לשון הרע הוא כל כך מיידי וכל כך ממשי, שצריכים להיזהר אפילו מדברים שמביאים ללשון הרע. וכמה שהדברים נוראים, הלוואי שיכולנו לעמוד בהם. אבל צריך לחשוב על זה. אם אתה מחזיק תיק על מישהו, שתדע מה אתה מחזיק פה, זה לא שסיפרת לחבר. סיפרת את זה לכל העולם. זה שיהיה בעיניך, כאילו העלית את זה עכשיו בפוסט לפייסבוק. כי גמרנו, סיפרת את זה לאחד, כל העולם יודע מזה, וזה הולך ומתפתח. לכן התורה כל כך מחמירה עם לשון הרע. מה הוא צריך לעשות? איך הוא מתאר את עצמו? אז בואו נחזור על מה שאמרנו. מובן מספר 2, זה פרשת השבוע שלנו. ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז, ושנית עולת ואזור, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ואז הוא טובל את הארז ואת התולעת ואת האזוב בתוך המים, ואת הציפור השנייה הוא משלח החוצה, הוא מזה על המצורע 7 פעמים. מה זה כל הטקס הזה? לוקח שתי ציפורים, התורה מדגישה חיות טהורות. מה זה חיות טהורות? ציפורים שעוד יחיו הרבה שנים, שהן לא טרפות, לא עומדות למות, יחיו עוד הרבה שנים, טהורות, דווקא עוף טהור, ומערב בו עץ ארץ ושנית תולעת ואזוב, ואת זה הוא מזה על המצורע. כל כך מיסטי. נראה משהו פרימיטיבי כזה, מאיזה קץ במזרח. מה זה הדבר הזה? האם אפשר להבין את ההיגיון בזה? אז רש"י חורג ממנהגו. למרות שרש"י לא מסביר רמזים בתורה, אף פעם רש"י לא מסביר את הרמזים השונים של הקורבנות, הוא אף פעם לא מסביר, כאן הוא כן מסביר. הוא אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר, למה אדם מדבר לשון הרע? למה? כי הוא בעל גאווה. כי לא אכפת לו מהשני. הוא אגואיסט. בא לי עכשיו לדבר, אז אני אדבר. אז מה הפתרון? אומרת התורה, קח את הענף מהעץ ארז, העץ הכי מרשים והכי יפה. תחבר אליו את האזוב, את העשב הכי קטן והכי נמוך. תחבר אותם יחד, וזה יזכיר לך, רד מהמקום שאתה נמצא בו, עם כל השחצנות וכל השוויץ שלך, ותשפיל את עצמך. אם תשפיל את עצמך, אתה פתאום תרגיש מה כואב לשם. זה רש"י אומר בקשר לעץ ארז ואזוב. אבל על הפרט הראשון רש"י לא מסביר כלום. שתי ציפורים חיות טהורות. למה התורה מדגישה שהציפורים צריכות להיות חיות? מה זה חיות? שיהיה להם אריכות ימים, שהן לא עומדות למות, לא נוטות למות, לא טריפות, וטהורות. דווקא ממין טהור. מה הרמז בזה? למה המצורע מתאר דווקא לשתי ציפורים חיות טהורות? זה רבי אומר רעיון נפלא. רעיון חזק מאוד, אפשר... מה? הציפורים הם מצפצפות, אבל למה דווקא חיות טהורות? אדם שיושב שבוע בצרעת, לכאורה התחושה שלו יכולה להיות, אוקיי, אז מי היום אני אשתוק? אני לא אדבר כלום. אני אשתוק כל היום בעבודה, אלך לא אדבר עם אנשים, יעשה תענית דיבור מהיום עד 120. אומרים לו, לא. כך ציפורים חיות וטהורות. ציפור זה הבעל חיים שמדבר הכי הרבה, נכון? כל הזמן מצפצף. מי שמתעורר מוקדם, מחמש בבוקר, שומע אותם מצפצפות, נכון? ציפורים זה חיות שכל הזמן מצפצפים, בעלי חיים שמצפצפים. אומרים לו, כך ציפורים חיות וטהורות. אל תשתוק. מי היום תדבר דברים טובים? אתה רואה אדם, אתה מסתכל על החיים, אתה יכול לדבר על מה שחסר בחיים. האדם הזה לא טוב, האדם הזה לא נאמן, האדם הזה לא ישר. ואתה יכול לדבר על הדברים הטובים שיש בחיים. הנה, יש פה אדם ישר, יש פה אנשים טובים, יש אנשים שלומדים תורה, יש אנשים שרוצים לעשות טוב. אומרים למצורע, התקנה שלך היא לא לשתוק. להתחיל להסתכל על החלקים היפים שבחיים. אתה מדבר על אנשים, תתחיל לדבר על המעלות שלהם. לכל אדם יש מעלות. לכל אדם יש איזשהו דבר להתהדר בו. אומרים לך, אל תשתוק. תתחיל לצפצף כמו ציפור טהורה. תתחיל לדבר על הדברים הטהורים, על הדברים הטובים שיש בחיים. ואני רוצה לספר סיפור מאוד מאוד מיוחד מרבי עקיבא, במסכת נדרים, שמלמד אותנו מה זה האדם שרואה את הטוב בחיים. ואנחנו בלילה האחרון של חודש אדר, אז ממש מתאים לספר את זה. רבי עקיבא, כולם יודעים את הסיפור איתו. הוא התחתן עם רחל, עם הבת של העשיר של ירושלים. והשבר שלהם, קל בסבוע, החרים אותם. אמר, אני לא בא לחתונה שלכם, ולא רק שאני לא בא לחתונה, אני לא אתן לכם שקל. מבחינתי תגורו ברחוב, תגורו באוהל. ורחל לא ויתרה על האהבה שלה, והלכה והתחתנה עם רבי עקיבא. והם גרו באוהל ברחוב. באיזה חצר הם תפסו והעמידו שם אוהל. לילה אחד, הם שוכבים באוהל, שוכבים על הקש. וקש אחד נכנס בתוך השיער של רחל. ורבי עקיבא כל כך ריחם עליה. רחל, הבת של העשיר של ירושלים, שישנה בבית על מיטה מזהב, צריכה לשכב איתו על הקש, וחתיכת קש נכנסת לה לתוך השיער. אז רבי עקיבא אומר לה, רחל, יום אחד יהיה לי כסף. אני אקנה לך סיכה לשיער עם ציור של העיר ירושלים. סיכה מזהב עם ציור של העיר ירושלים. נו, אבל הם היו כל כך מסכנים, הם לא יכלו להירדם מהצער, מהכאב, מהנפילה שלה למקום כזה. אז הקדוש ברוך הוא שלח להם שליח. דפק אני בדלת, זה היה אליהו הנביא. ואמר, אשתי באה עכשיו מבית חולים עם התינוק, ילדה תינוק, ואין לנו אפילו קש לשכב עליו. אם אתם יכולים לתת לנו קצת קש. רבי עקיבא לא מתלבט כמובן, יש פה תינוק שהגיע מחדר לידה, צריך קש, לא יכול לשכב על הארץ. אסף את כל הקש שלו ונתן לעני הזה. ואז הוא מסתובב לאשתו ואומר לה, את רואה רחלי, אנחנו עשירים, יש לנו קש לשכב עליו. כל אדם יכול להסתכל על מה שהוא רוצה בחיים. אתה יכול להסתכל על החצי כוס הריקה, על הרחלנים ועל הנצלנים ועל הנבלות ועל כל מה שאתה רוצה אתה יכול להסתכל. ואתה יכול להסתכל, תראה כמה יופי יש בבית כנסת הזה. אנשים שבאים מוקדם ומתפללים ולומדים ורוצים להתקרב לשם שמיים. ואנשים כאלה זה אנשים שנהנים בחיים, שמגיעים רחוק. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא אדם שהאמין שכל דאבי רחמנא לטב ואביד, בחיים יש רק דברים טובים, והקדוש ברוך הוא מוביל הכל לטובה, הכל יהיה טוב, אז האדם הזה בגיל 40 התחיל קריירה. אנשים שמסתכלים על מה שחסר, אז בגיל 40 הם עייפים, אין להם כוח לכלום. אדם שרואה רק את הטוב, אז בגיל 40 הוא ילד. אז רבי עקיבא אין לו בעיה, בגיל 40 הוא הולך ללמוד. הגמרא אומרת כל כך יפה שסדר החיים של רבי עקיבא היה ש-40 שנה הוא היה בור, 40 שנה הוא למד, ו-40 שנה הוא הנהיג את עם ישראל. רבי עקיבא חי 120 שנה. הוא נפטר ביום ההולדת שלו, בתת בתשרי, בדיוק בגיל 120. הוא לא נפטר, הוא נהרג, הרומאים הרגו אותו. הוא נפטר בדיוק בגיל 120. האדם הזה בגיל 40 התחיל קריירה שנייה. למד 40 שנה.
משה, נכון?
משה, בוודאי. 40 שנה למד, ובגיל 80 התחיל את הקריירה בפועל, והתחיל להנהיג את עם ישראל. מאיפה זה בא הכוח? אם אתה אדם אופטימי, שרואה את מה שטוב, אז תמיד אפשר להתקדם ותמיד אפשר ליצור, ואתה אף פעם לא מרגיש כובד, אתה לא עייף. אז זה הרמז של המצורע, אומר הרבי. אל תשתוק. תהיה ציפור טהור, ציפור חיה, טהורה, תצפצף, בלי סוף. אבל על היופי שיש בעם ישראל. למה לדבר רכילות? תספר על הדברים הטובים שאנשים עושים. איזה כיף, זה מחמם את הלב, וזה טוב בשבילך. זה מרגיל אותך לראות את הטוב שיש בעולם הזה. אוקיי, אם כן, אנחנו אולי נקרא במהירות הקטע הזה מהרבי, במובן מספר 2. רש"י חורג ממנהגו. הוא מסביר את הרמזים מאחורי מעשי המצורע. כן, קטע שהתחיל עם הרבי. כיוון שרש"י התמודד עם שאלה פשוטה, למה התורה מדגישה שהציפורים צריכות להיות חיות טהורות? זה דין רגיל בכל הקורבנות שבאים רק מבעלי חיים שאינם נוטים למות וטהורים. מכך היא סיקרה רש"י כי ההדגשה באה לבאר את הרמז מאחורי לקיחת הציפורים. היות שהנגעים באים על פטפוטי לשון הרע, והציפורים ידועות כבעלי חיים שמצפצפים תדיר בהנאה, לכן הציפורים צריכות להיות דווקא חיות טהורות. להורות לו למצורע, כי מעכשיו הצפצוף שלו יהיה מלא חיים, ואך ורק בדברים קשרים וטהורים. אל תשתוק. לשתוק זה לא חוכמה, זה גם לא אפשרי. תסובב את הראש. תתחיל לראות את הטוב. תתחיל לראות את הטוב שיש בעולם הזה. תהיה ציפור טהורה שמדברת בחיות ובהנאה, אבל על הדברים הטובים שיש בחיים, ובסופו של דבר גם יהיה טוב לך. אוקיי, אנחנו רוצים לחזור לנושא המרכזי שלנו. הכל טוב ויפה, אסור לדבר לשון הרע, צריך לראות את הטוב שיש בחיים. אבל כמו שאומרים, מה לעשות? שיש רע בחיים. מה נעשה אז? בן אדם שמחזיק איזשהו סוד, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, ואנשים שואלים אותו על הסוד הזה, מה יעשה? יגלה או לא יגלה? רק מילה על שמירת סוד. דבר מדהים, אין עוד בעולם שום חוקה שמחמירה בשמירת סודות כמו היהדות. יש, נדמה לי שאף פעם לא הזכרנו את המשפט הזה. ספר ויקרא מתחיל ככה, במובן מספר 3. ויקרא אל משה, וידבר אליו השם אליו מאוהל מועד למור. השם קורא למשה לתת לו את דיני הקורבנות ואומר לו למור. לך תגיד את זה לעם ישראל. למה השם צריך להגיד לו לך תגיד את זה לעם ישראל? למה בשביל מה השם מספר את זה למשה? שיכתוב איזה ספר זיכרונות? ברור שהוא קורא למשה לספר לו בשביל שמשה יעביר לעם ישראל. למה השם צריך להגיד לו? וידבר השם אליו למור. דע לך שכל מה שאני אומר לך עכשיו זה on the record. זה בשביל שתספר את זה הלאה. למה? אומרת הגמרא, מכאן שכל האומר דבר לחברו, הוא באיסור בל יאמר עד שיאמר לו לך אמור. אם אני מספר לך סוד, אז זה לא שאם לא אמרתי לך שזה סוד, אז מותר לך לספר את זה, הפוך. עד שאני לא אומר לך שמבחינתי זה קוד פתוח, שאפשר לספר אותו, אסור לך לספר אותו. זאת אומרת, הדיפולט, הברירת מחדל הוא, שכשאדם שומע מחברו משהו, אסור לו לספר אותו. לכן משה רבינו, שהוא שומע את דיני הקורבנות מהקדוש ברוך הוא, הוא לא מתכוון לומר את זה לעם ישראל. בשביל מה השם דיבר איתך, לא יודע. הוא לא אמר לי להגיד, אני לא אומר. השם היה צריך להוסיף לו, למור, זה מיועד לפרסום. כי אסור לך להגיד דבר ששמעת עד שלא אמרו לך לאמור. אמנם יש פה שפה חשובה מהחפץ חיים, שזה לא בכל סוד. זה רק כמו שהיה אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא הכניס אותו לאוהל מועד ואמר לו את זה שם חדר לפני לחדר. אם אדם עומד איתך בתחנה מרכזית, שניכם משועממים, והוא מספר לך שהוא מתכוון לעבור דירה, זה עוד לא באיסור של בעל יומר. סיפרת לי את זה באמצע רחוב, לא אמרת לי שזה סוד, הבנתי שאני יכול לספר את זה. אם הוא מכניס אותך אליו הביתה, כמו שהיה עם השם ומשה רבינו, חדר לפני מחדר, ואומר לך את זה שם בשקט, אתה צריך להבין לבד שאסור לך לספר את זה, עד שהוא יאמר לך לך אמור. אם כן, לסכם את מה שאמרנו, הציווי של שמירת סודיות, הוא ציווי מאוד חמור, יש בגמרא במסכת סנהדרין לשון, שפעם הרחיקו תלמיד מבית המדרש, כי הוא גילה סוד אחרי 22 שנה. 22 שנה הוא שמר איזה סוד בבטן, ואחרי 22 שנה הוא פטפט ואמר אותו למישהו. אז הרחיקו אותו מבית המדרש, כי זה שטינקר, זה לא שייך לפה. זה אדם שאי אפשר לסמוך עליו. כך הגמרא אומרת שם במסכת סנהדרין. אם כן, הכלל הוא שאם בן אדם מספר לך משהו באופן אישי, חדר לפני מחדר, הוא לא צריך לבקש ממך לא לגלות. להפך, הוא צריך להגיד לך לגלות. עד שלא יאמר לך לא לגלות, אסור לך לדבר על זה, אסור לך להגיד את זה. אם כן, החובה של שמירת סודיות היא גדולה, אבל מה לעשות במקרה הצורך? כשאנשים צריכים את הסוד הזה, מה גובר על מה? חובת שמירת הסודיות, האיסור לדבר לשון הרע, או מנגד הרצון, כמו שאמרת, פיקוח נפש, לא לגרום נזק וכו'. אז דבר נפלא אני רוצה לומר, התורה עצמה עונה את התירוץ על כל השאלות האלה ששאלנו. בספר במדבר יש סיפור דרמטי על משפחה שנקראת יעקב ועשיו אחרי הסיפור של לקיחת הברכות. יעקב לוקח את הברכות לעשיו ועשיו נשבע שהוא יהרוג את יעקב. גמרנו, הוא מוציא עליו חוזה, יקרבו ימי אבל אבי, אבא ימות, ואני הולך והורג את יעקב, שוחט אותו, גומר לו עם החיים. ואז קורה דבר מדהים. רבקה אמנו קוראת ליעקב, ומה אומרת לו? מה אומרת ליעקב? לך ברך, למה? כי אחיך עומד עליך להורגך. היא מדברת לשון הרע לפי כל הכללים. היא אומרת לו, תשמע, אח שלך רוצה להרוג אותך, בלי לטייח, אח שלך רוצה להרוג אותך, ברח מפה. אז רבקה אמנו, בשביל למנוע נזק, מדברת לשון הרע. יבוא אדם ויגיד... הצלת חיים. יבוא אדם ויגיד... אולי רבקה לא אהבה את עשיו, אולי בכלל עשיו הוא אדם כזה רשע שעוד לשון הרע קטן לא יוסיף כלום כבר, אין מקום כבר בתיק לעוד לשון הרע אחד. לא, יש שם דבר מדהים, התורה מדגישה אותו. לא שמים לב לזה בקריאה ראשונה. אחרי זה היא הולכת לדבר עם יצחק, עם הבעל שלה. היא צריכה להסביר לו למה יעקב בורח מפה. מה הדבר הטבעי? שיצפר לו. אח שלו רוצה להרוג אותו. לא, פה היא מתייחת. היא אומרת, קצתי בחיי מפני בנות הארץ, לא אוהב את הבנות כאן. זה לא הסגנון שלי. אני רוצה שהוא ילך לחפש לעצמו קלה בחוץ לארץ. מה אתה רואה מזה? רבקה לא הייתה אדם שמדבר לשון הרע. אפילו על בן רשע כמו עשיו, ואפילו לבעלה, שהיא חיה איתו כבר מי יודע כמה, 40 שנה הם חיו, איזה 40 שנה? יותר התחתנו בגיל גיל 3, גניבת מוחות 64, 60 שנה הם חיו יחד. היא לא אומרת אותה האמת על הילד שלהם. היא לא רוצה לצייר אותו, היא לא מדברת לשון הרע על הילד. יחד עם זה, שצריכים להזהיר את יעקב, היא אומרת את זה ברחל, בתך הקטנה, בלי לטייח, בלי להתחמק, היא אומרת, תשמע, הוציאו עליך חוזה. אחיך רוצה להרוג אותך. מה אנחנו למדים מכאן? שבשביל למנוע נזק, לא רק שמותר לדבר לשון הרע, אלא חובה לדבר לשון הרע. אותו הקדוש ברוך הוא שאמר שאסור לדבר לשון הרע, זה הכל לא במקרה של נזק, שסתם מדבר כמשעמם לך בפה, ואתה רוצה להפריד בין יהודים. אבל אם אתה יודע, אם אתה פרקליט של הכוח, ואתה יודע שחבר מאפיה אחד רוצה להרוג את החבר מאפיה השני, אתה חייב לדבר לשון הרע ולהזהיר את אותו אדם. אותו דבר בכל מקרה שדיברנו. אם, אוקיי, בוא נתקדם, בוא נקרא את זה רגע מבפנים, וכך פוסק הרמב"ם בצורה מאוד מאוד מפורשת. כל היכול להציל את חברו מסכנה ולא הציל, עובר על אותה מוד אדם רעך. וכן הרואה את חברו טובע בים, ופה הרמב"ם מוסיף את מה שנוגע לענייננו. או ששמע גויים, או מוסרים, מחשבים עליו רעה, או טומנים לו פח, ולא גילה אוזן חברו ועודיו, עובר על לא תעמוד אדם רעך. אם אתה שמעת אנשים שרוצים להזיק לאדם אחר, אתה לא יכול ללכת לישון ולהגיד, מה אכפת לי, ערבו אותי, מה זה נוגע אליי? לא! אתה חייב לדחוף את האף שלך וללכת להזהיר את אותו אדם שיזהר, שרוצים לפגוע בו, שמחר בבוקר שעה וחצי לא יעלה לג'יפ. כי החיים שלו עומדים בסכנה. ופה הרמב״ם בא ומוסיף, לא כמו שאמרת, גיא, הרמב״ם מוסיף את זה בספר המצוות, לא ביד, גם המונע עדות ממון עבור חברו נכלל באזהרה הזו. החיוב להזהיר את החבר הוא לא רק בענייני נפש, הוא גם בענייני ממון. נחזור לדוגמה שאמרנו. ראית ילדים שזורקים אבן על האוטו של השכן, גרמו לו נזק, אתה צדקת. אתה חייב ללכת ולהלשין עליהם. אין דבר כזה. אם הם גרמו נזק לחבר, אתה חייב ללכת ולהלשין עליהם. אגב, בדין תורה זה לא פשוט, אתה עד אחד.
זה לחפץ חיים יש מושר התנאים.
לשון הרע לתועלת, אני רוצה להזכיר כמה מהתנאים, אבל אני רוצה לחזור על האקסיומה. נכון שאסור לדבר לשון הרע, אבל יש לפעמים שמצווה לדבר לשון הרע. אם מישהו גרם נזק לחבר שלו, ואתה יכול למנוע את זה. או שזה כבר קרה, אתה חייב ללכת ולהעיד לו, אתה חייב ללכת ולעזור לו לפתור את הבעיה הזאת. וזה לא עניין של רשות, לא תגיד אני אחכה שהמשטרה תבוא אליי. לא. אתה חייב מעצמך ליזום פנייה ולהגיד, ראיתי מי הזיק לך, אני רוצה ללכת להעיד בבית משפט בשבילך.
רק אם אין לך נגיעה ישיר בדבר.
טוב, ברור.
מה עם האוליגרח?
רק שנייה, לפי שהוא רואה את ממון אחיו עובד, הוא יכול להחזירו לו בכך שיגיד את האמת. מה עם האוליגרח כמו ששאלת? אם אתה יודע שבן אדם הזה הוא בחובות אדירים, והוא יוזם עסקה עם מישהו חדש, והמישהו הזה מתקשר אליך לשאול אותך, תגיד לי, האוליגרח החבר שלך, לעשות איתו עסקים או לא? אם אתה יודע שהוא במצב קשה, באופן אמיתי, לא שהוא בקשיים, אתה חייב להזהיר מפניו. אתה לא יכול לגרום לאנשים ליפול לבור הזה. זה מה שהרמב״ם אמר. אתה תומן לו פח. איך אמרת יפה? לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה יותר חמור מלפני עיוור. זה ממש תתמון לו פח. הוא סומך עליך, אם הרב שיודע לא ענה, הוא יעשה את העסקה בגללך. וכך זה גם בעניין שידוכים. אם זה בעיה ממש אקוטית חמורה, שהרבה פוסקים שאומרים שחייבים להזהיר, אתה לא יכול להתחמק, כי סומכים עליך. אבל אני רוצה לומר פה סייג מאוד חשוב. בענייני שידוכים זה... מה? אז זהו, בענייני שידוכים זה רק מדובר, שמדובר באמת בבעיה בטוחה. שלאדם הזה יש מחלה שאי אפשר להתווכח עליה, מחלה תורשתית וכו'. יש אבל בענייני שידוכים הרבה גבולות אפורים. למשל, בן אדם מסוים הוא עצבני. אתה יודע שיש חבר טוב שהוא עצבני. מתקשרים אליך בענייני שידוכים, שואלים אותך איך הוא, אתה יכול להתחמק. בעיה כזאת שהוא עצבני, או אפילו דיכאוני, זה לא בעיה שחייבת להפריע בחיים. יש הרבה אנשים שחיים ככה את החיים, ואפילו בדיחה מפורסמת שמספרים בישיבות, שפעם שני בחורים, הבחורים הטובים של הישיבה, נהיו חתנים. על אחד כולם ריחמו, ובשני כולם קינאו. על הראשון כולם ריחמו, למה? כי אמרו שהוא נהיה חתן עם בחורה אגואיסטית, שדואגת רק לעצמה. כולם ריחמו עליו. בשני, אמרו שהוא התחתן עם בחורה טובת לב, שעוזרת לכולם ונותנת מעצמה לכולם. כולם קינאו בו. מה היה הסוף? הסוף הוא שהכל קרה אפילו. זה שהתחתן עם הבחורה האגואיסטית, היה לו נהדר. אז היא אהבה אותו כמו שהיא אוהבת את עצמה. והיא דאגה לבית שלהם, וטיפחה אותו, והתמסרה לילדים, ולא היה לה שום דבר אחר חוץ מזה. ושהתחתן עם זאת שהייתה טובת לב, המשיכה להיות טובת לב. הכניסה אורחים, ודאגה לכולם חוץ מלעצמה וחוץ מלילדים שלה. דברים האלה, זה כמו שאמרת, זה מאוד רגיש. אתה אומר, בן אדם מסוים הוא עצבני, בן אדם מסוים הוא דיכאוני. זה עוד לא אומר שזה יפריע בחיים. יכול להיות שהם יחיו ככה בחיים בצורה נהדרת. אבל מצד שני, כשמדובר על בעיה ממשית, מחלה ממש, אין פה מה להתווכח. כשבן אדם סוחב איזה מחלה. אז חלילה, אז לכאורה לפי הרמב״ם הזה, אתה חייב להציל את אותו אדם ולהזהיר מפני זה. אגב, העתקתי פה גם את הקוד האתי של ההסתדרות הרפואית בישראל. זה גם החוק בישראל ככה. רופא ימסור מידע רפואי בידיעתו של המטופל וגם ללא הסכמתו, אם המידע נדרש להגנה על בריאות הזולת או הציבור. מה הדוגמה הכי קלאסית שגם עובד בספרי ההלכה? רופא עיניים, שיושב לפניו חולה עיניים עם מספר 10, והוא משוגע החליט להוריד את המשקפיים. לנהוג בלי משקפיים. האם הרופא הזה חייב להתקשר למשרד הבריאות להגיד שיעצרו אותו, שישללו לו את הרישיון? לפי החוק, הוא חייב ליזום מעצמו פנייה למשרד הבריאות, להגיד לבן אדם הזה משוגע, הוא נוסע בלי משקפיים, צריך לשלול לו את הרישיון. למה? כי כשמדובר על מניעת סכנה, אין לשון הרע, אין סודיות רפואית, אין כלום. החובה של מניעת סכנה קודמת לכל החובות האחרות. וככה זה גם בחוק וככה זה גם בהלכה. אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד. יכול מישהו לשאול אותנו סיפור, שאלה מאוד יפה, חשבתי שלזה אתה חותר. יש איזו סתירה אחת מאוד חזקה. וזה גם הבחנה, אתה הזכרת לשון הרע לתועלת, זה הבחנה חשובה. יש פעם אחת שהקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לדבר לשון הרע. אפילו שזה היה במקרה של נזק שנגרם לאנשים, הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לדבר. בסיפור עם אחן. אחן, כשנכנסו לארץ, היה ימים טובים, כבשו את יריחו, היה הכל טוב, אנשים היו בשמיים. ואז פתאום התחילו צרות. אנשים התחילו למות במחנה ישראל. בצורה סיטונאית, מתו אנשים, גיבורים, חזקים. יהושע הבין שזה מגפה, שהקדוש ברוך הוא כועס על משהו. אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה, מה קורה פה? אז הקדוש ברוך הוא אמר, כי עברו על דבריי. לקחו מי החרם, הקדוש ברוך הוא ציווה שלא ייקחו מהשלל של יריחו, ומישהו בא וגנב משם. שואל ישוע את השאלה המתבקשת, ריבונו של עולם, מי זה? תגיד לי מי זה, אני אתפוס אותו, אני אתלה אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא שלוש מילים כל כך חזק, בואו נקרא את זה מובא מספר 5. אמר יהושע לפני הקדוש ברוך הוא בעת מעשה החן, ריבונו של עולם, מי חטא? מי זה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דילתור אני? למה אני מלשין? תסלחו לי, איך אומרים בעברית? מה, אני שטינקר? אני צריך להתגלות לך סודות על אנשים? אלא מה? לך ואתל גורלות. יש לך הורים ותומים, תעשה גורלות, תמצא אותו לבד. למה אני צריך להגיד לך את השם שלו?
להטיל פור.
אז יבוא אדם ואישה, למה? הרי כל רגע נהרגו אנשים, והחן הזה הוא רודף, בגלל לא מתים אנשים ממחנה ישראל. באמת הרגו אותו בסוף בגלל זה. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את שמו כדי להציל ממנו? יש בספרים הבחנה מאוד מעניינת. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אני לא רוצה להגיד לך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תנסה להגיע לזה לבד ולגרום לאחן להודות בעצמו. וזו הבחנה מאוד חשובה. גם אם אתה רוצה לדבר לשון הרע על מישהו, וחייבים לדבר לשון הרע, כמו שאמרנו, כדי למנוע נזק, אתה חייב קודם ללכת לאותו אדם ולהגיד לו, תשמע, אני צריך לדבר עליך, אין לי ברירה, לך אתה מעצמך תודה. אתה צריך לגרום לאותו אדם להודות מעצמו. זה אחד מהשיבת תנאים של לשון הרע לתועלת. אל תמהר לספר לשון הרע על אנשים. גם אם זה מקרה שצריך לספר לשון הרע כדי למנוע נזק, אלא קודם תגרום לאותו אדם להודות בעצמו. אם הוא לא מודה בעצמו, הוא לא משאיר לך ברירה, אלא לומר את זה בעצמך. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה להגיד על החן, לא כי אסור לדבר לשון הרע שם. מותר לדבר כדי למנוע נזק. הקדוש ברוך הוא אמר, למה אני צריך להגיד? לך לאחן, תעורר אותו להודות בעצמו, וכך היה. הוא הלך לאחן, אמר לו, השם שלך עלה בגורל, אז אחן הודע שזהו. אם כן, גם כשמותר לדבר לשון הרע במקום נזק, במקום סכנה, עדיין צריך לי קודם כל להגיד לאותו אדם, אגב זה גם בקוד האתי של ההסתדרות הרפואית, אם קראנו, כתוב שרופא ימסור מידע רפואי בידיעתו של המטופל. אסור לדבר מאחורי אגב. אתה צריך להגיד לאותו אדם, תשמע, אני נאלץ לחשוף את הסיפור שלך. אנשים מתקשרים, מתעניינים, מפעילים עליי לחץ, אתה חייב לעדכן מראש את אותו אדם שאתה הולך לעשות את זה, ולעורר אותו להודות על זה מעצמו. רק אם הוא לא הודע מעצמו, אתה מוכרח להודות בשבילו. בואו נסכם, שאלנו לגבי העיתונאי, שנקלע הבוקר לבית המשפט, וצריך לספר בצבעים חיים מה קורה משם, האם מותר לו לספר או לא. אז יש יותר מאוד מעניין בעניין הזה. והתורה עצמה משתמשת בזה כל הזמן, וגם אנחנו השתמשנו בזה הבוקר. שמותר לדבר לשון הרע על חוטא כדי להרחיק את הציבור ממנו. היות שמדובר על אדם, שאם לא ירחיקו את הציבור ממנו, אז אולי עוד כמה שנים הוא רוצה להתמודד עוד פעם. אז בשביל עליו, במקרה שלה, אני כבר לא יודע אם זה עוד שייך, אבל במקרים אחרים יכול להיות שזה שייך, מותר לדבר לשון הרע על אדם כדי להרחיק אותו מהחוטא. ואיך אנחנו יודעים? כי אנחנו כולנו...
אבל עד זה רק בגירום פה היה בגדה של
ה... אז זהו, אז עד המשפט היה אסור לדבר עליו, ומי אחרי המשפט כבר לא צריך לדבר עליו כי הוא אף פעם לא יחזור כבר. אז זה באמת בעיה קצת, אבל איך אנחנו יודעים שמותר לדבר לשון הרע על החוטא? כולנו עושים את זה, לפחות מי שאומר שש סחירות, כולם אומרים פה את הסחירות. אז אנחנו אומרים על מרים, מזכירים את מרים, שמה חטאה? שדיברה לשון הרע על משה, וכולנו מדברים לשון הרע על מרים. מזהירים מפני הלשון הרע של מרים, ומדברים לשון הרע, אל תהיו כמו מרים שדיברה לשון הרע. אלא מה? כי היות שזה יבוא לתקן אותנו, אז מותר, זה נקרא לשון הרע לתועלת. אותו דבר, במקרה שאתה רוצה להרחיק מן החוטא, כדי שאנשים לא ידבקו בו, או כדי שהוא עצמו לא יבוא למשול עלינו, אז זה יותר שמותר לדבר, אחד מהתנאים שמותר לדבר לשון הרע לתועלת. אבל גם אז צריך לנסות לעורר את החוטא, להגיד לו, תשמע, לך תודה בעצמך, כדי שלא נצטרך לדבר עליך, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה עם החן. רק לסיים בשאלה...
זה יותר משתי אנשים.
מה?
מרים. יותר משתי אנשים מבינים על זה.
אז זה כבר לשון הרע נפוץ, אוקיי? לסיים עם השאלה של אמרנו, המחלה התורשתית לא עלינו ולא על אף אחד, שאדם שחלה במחלה תורשתית ולא רוצה שיספרו אותה לילדים שלו, אז כאן כבר נאמר הכל. שוב, מה אנחנו צריכים לבדוק? א', אם זה ימנע נזק. אם זה ימנע נזק מהילדים, ברור שחייבים לספר להם. או שזה ימנע נזק מהם כי הם ייזהרו מהמחלה הזאת, או כי הם לא התחתנו בגלל זה וכו'. במקרה אבל שזה לא ימנע נזק, למשל יש מחלות תורשתיות שאין מה להתגונן מפניהם. יבוא, לא יבוא, לא יבוא, אין לך מה לעשות נגד זה שום דבר. וגם אם כל הילדים נשואים, יש כאלה שאומרים שלא צריך לספר. כי אם לא יצא מזה שום מניעת נזק, אין טעם סתם לדבר או סתם לפטפט. אוקיי, לא, שלא נדע, בואו נסיים בדבר יותר טוב. אצל חסידים, כששומעים דבר רע על מישהו, אז יש שתי שיטות כמו שאמרנו, או ללכת לספר לחבר'ה. ואצל חסידים זה עובד אחרת. יש פתגם מדהים של הרבי הרייץ, שהוא אומר ככה, כששני יהודים יושבים יחד, הם צריכים לחשוב איך תצא מזה טובה ליהודי שלישי. זה אצל חסידים. אם אתם יושבים שני אנשים יחד ושומעים שקרה דבר רע אצל מישהו, לא צריך לחשוב איך לפרסם. תחשוב איך אפשר לפתור את זאת הבעיה. אם הוא ילך עכשיו לכלא, אז אשתו נשארת לבד. אז אולי לעזור לאשתו. אולי הילדים עכשיו צריכים תמיכה בבית ספר. אולי צריך לעזור לו עצמו. זו הגישה האמיתית. נכון, אם צריך לספר, למנוע, להזיק, זה רק חצי עניין. אבל אצל יהודים מה שיותר חשוב, זה לנסות לחשוב איך ללכת לעזור. ואני אספר בסיפור, אסיים בסיפור קצרצר. עכשיו סיימו פה לא מזמן את פרק י"ב בתניא, נכון? אנחנו עוזים בפרק י"ג, לפעמים פרק י"ד. בסוף פרק י"ב בתניא, הדבור הזה כן אומר כמה שורות שנראות לא שייכות. אולי הרב טייב סיפר את זה גם בשיעור. כמה שורות שנראות לא שייכות. הוא אומר שמה זה הבינוני? הבינוני זה אדם שמוכל כשעושים לו רעה, ועד רבה הוא מחזיר טובה לאלה שפגעו בו, כמו יוסף עם אחיו. הבינוני הוא אדם שעוד מחזיר טובה לאלה שפגעו בו. לא רק שהוא לא מדבר עליהם לשון הרע, הוא עוד מחזיר להם טובה, הוא עוד עושה להם טוב. וזה המילים האלה נראות לא שייכות. מספרים אצל חסידים שאדמור הזקן הכניס את זה בגלל סיפור שהיה. היו שני חסידים שותפים בעסק. והיה להם עסק גדול, והם הרבה שנים פיתחו אותו. ואחד הלך והלשין על השני למשטרה ברוסיה. ולהלשין למשטרה ברוסיה זה לא נעים. שההוא מעלה מיסים, השותף שלו, היהודי, חסיד כמוהו, שכן שלו מהעיירה, מבית הכנסת. הלכו לקחו אותו לכלא לשנה, שנתיים. זה אותו אדם, לא היה בבית, לא היה במשפחה, הפסיד הרבה כסף, היה בכלא. אחרי שנתיים הוא חזר, הקים לעצמו עסק, אבל הראשון, אותו מלשין, סוף 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 גנב לתלייה, סוף סוף תפסו אותו על משהו והוא הלך לכלא. אותו אדם, אותו שותף מקורי, שהולשן על ידו, שמע שהחבר שלו הלך לכלא. מה עשה? הלך אליו הביתה ואמר לאשתו, מהיום כל סוף חודש, את מקבלת ממני סכום כסף, שיהיה לך לחיות. במשך שנתיים שהחבר שלו היה בכלא, הוא שהלשין עליו והשליך אותו לכלא, כל חודש היה נותן לכסף והחזיק אותו עד שהוא יצא מבית המעצר. כשאדמור הזקן שמע את זה, הוא כל כך התרגש שהוא הוסיף עוד כמה שורות בתניא בגלל זה. הוא אמר, מה זה בינוני? מה זה הרמה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה בעולם הזה? אדם שגומל טובה למי שעשה איתו רע. שלא רק שהוא לא מדבר עליו לשון הרע, ולא רק שלא מזהיר אנשים מפניו, אלא עוד הולך וחושב איך אפשר לעזור לו ולפתור לו את הבעיה. כי יהודי נשאר יהודי בכל מצב שהוא נקלע אליו.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.